צהריים טובים. אנחנו ממשיכים פחות או יותר מהנקודה שבה עצרנו אתמול, ואני מקווה בשלושת רבעי השעה שלפנינו להציג, לפחות מבחינתי, זר על הקבל שלי שם אריאל שלא נמשוך אותך או משהו. מקווה להציג איזשהו ניתוח של סוגיית הפתיחה. אני אשמח גם לשמוע אחרי ההצגה, נקרא לזה השלדית של הסוגיה, אם יש לכם תובנות על שאלת המשמעות או על מה שסוגיה רוצה לומר לנו באופן שבו היא פותחת את הפרק. ורכיב מאוד מאוד עמוק, כמו שאמרנו, בסוגיה הזאת, נתחיל בעזרת השם לעסוק בו מחר, וזה בסוגיות סוגיות מקבילות או סוגיות שנמצאות בזיקה לסוגיה הזאת. זה שתי סוגיות, אחת במסכת גיטין לגבי עיסוי גט, ואחת במסכת בבא קמא לגבי דיונים בבבל של דיני כנסות. שליחותי הוא כעבדינן, הדבר הזה נצא לדרך בעזרת השם גם עד תחילת השבוע הבא. אבל בוא נגיד שוב את התובנות שעלו לנו מאתמול. דיברנו על שלושה, כן? ככה ניסיתי לתמוך ברעיון שהצורך בשלושה במקורו נובע מאיזשהו סוג של פורום שהוא משנה סטטוס, עסק רציני, אולי כמו דיני נפשות באמת, הכרזה, הרשאה, כן? שיטת רבי, בהקצנה שלה, אלוהים נמצא שם יחד עם השלושה האלו. זה הדבר שערכנו בו אתמול, ובוא לא נדבר היום. הגמרא פותחת את הדיון במשנה שלנו, וכמו שטענו אתמול, בעצם יש כאן לפנינו איזשהו שלד בסיסי של הסוגיה, אפשר לקרוא לסוגיה הגרעינית, בסדר, ברמה גם ההיסטורית וגם המהותית, והשלד הזה עוסק בשאלה, אפילו השאלה שהגמרא פותחת ושואלת, מה השאלה שהגמרא פותחת ושואלת? אם זה לא תחבלות, זה לא דיני ממונות, ועל זה עונה רבי אבאו, מה הם קטן. התשובה השנייה שמופיעה אחרי עמוד שלם של גמרא היא תשובתו של רבא, נכון? תרתי קטן. זה בעצם הגרעין של הסוגיה. כלומר, שני המוראים שמתייחסים שניהם לשאלה פרשנית במשנה, בפתיחת המשנה, האם דיני ממונות וגזלות וחבלות זה אותו דבר? האם גזלות וחבלות זה לא דיני ממונות? או שזה אותו דבר, או שיש שני דברים נוספים. הניסוח הזה של רבא כבר מלמד אותנו שיש דיני ממונות, ממונות, שאינם גזלות וחבלות. נכון? אוקיי. זה מה שאנחנו יודעים. בסוגיה הבסיסית. חוץ מהדבר הזה, אמרנו שמסתתרות לנו כאן בתוך הסוגיה עוד שתיים ואולי שלוש סוגיות נוספות. אחת, היא מחלוקת שמופיעה כמחלוקת רבי אבאו ושמואל. האם?
שניים שדנו,
נכון, רבי אבאו. שניים שדנו, דיני ממונות. לדברי הכל, אין דיני ממונות. לעומת שיטת שמואל שתופיע בהמשך, שמה הוא אומר? שניים שדנו,
דין,
אבל הם נקראים בדין חצוף. ועוד מחלוקת נוספת. נמצאת בירושלמי דרך אגב, מחלוקת בבלי בארץ ישראלים, והיא מחלוקת חשובה. חוץ מזה, יש לנו עוד סוגיה, או עוד רכיב של סוגיה, והוא מי?
פרשיות משתנות.
כן, זה מופיע אבל בלי דובר. נכון? יש כאן אזכור לסוגיית עירוב פרשיות מבבקה מקוף י' ז', נכון? קוף ז', נדבר על זה. עוד שנייה, ממש עוד רגע אחד. לפני כן, מי מופיע כאן בשמו?
רבי חנינה.
רבי חנינה מאוזכר כאן, ורבי חנינה, אני שם אותו בצד, כי הוא לא קשור לסוגיה שלנו, נכון? כי הוא מדבר בפירוש באיזה סוגיה? בדף למד ב', פתיחת פרק רביעי, דרישה וחקירה, לא צריך. שלא תנעל דלת לפני לובי. זאת אמירה שהיא לא קשורה לדיון שלנו, היא לא קשורה לדיני ממונות בשלושה, היא קשורה לאחד דיני ממונות ואחד דיני נפשות בדרישה וחקירה, סתירה מול ברייתא שאומרת אחרת, ורבי חנינא שעונה שלא תנעל דלת לפני לובי. אוקיי. ועוד מישהו אחד? שכן מוכן.
רבה חבריק.
נכון. רבה חברי דרביקה. שמה רבה, איפה רבה חברי דרביקה שייך באמת?
עם העירוב פרשיות, כביכול.
לא. למה הוא שייך? מה הוא אומר אבל חברי נקודית?
אחד כשר, לא.
דאורייתא, אחד כשר, בסדק. תשפוט עמיתך, ויושבי... על איזה שאלה הוא עונה?
מאיפה שלושה?
על כמה דיינים צריך, או בעצם על מאיפה שלושה, נכון? כלומר, איפה בעצם, אני עכשיו אומר אמירה שאין לי הוכחה אליה, אבל איפה בעצם היה המקור הטבעי של רבה חברת הרביקה? איפה הוא היה צריך להופיע בגמרא? אחרי? מה אמרת?
שמואל
או רבי אבאו. שמואל או רבי אבאו, אבל אני אומר, הוא בסוף צריך לחול על איזו שאלה של מישהו. הוא הרי לא אומר את הדברים שלו באוויר. הוא אמרה בדור החמישי, הוא מתייחס למישהו. האם הוא מתייחס לשמואל או רבי אבאו בדברים שלו? אל מה הוא מתייחס? אני חושב שלא, אל מה הוא מתייחס?
סתם הגמרא.
לא, לא כאן.
שמואל דבר,
יש שלושה מנהלה. אני חושב.
ואנחנו מתעסקים בזה פה.
בשלושה מנהלה?
כן, אומרים, אם כסבר אירו פרשיות כתוב כאן, אם כסבר אין אירו פרשיות כתוב כאן, שלושה מנהלים.
יפה, לא. מה שאתה בעצם משכנע אותי, כלומר, הצליחה. כלומר, אתה אומר לעצמך, כן, רבה חברי דרביקה בדיוק עונה על הדיון שלנו, ואני רוצה לטעון שלא, שזה מה שהמהלך של הגמרא, ואני רוצה להסביר את זה. רבה חברי דרביקה, שאומר, מדאורייתא אחד כשר, כי כתוב בצדק תשפוט עמיתך, הוא בעצם סוג של תגובה לברייתא שמופיעה בדף ג' עמוד ב' ושואלת שלושה מנהלה. ועונה הגמרא, כתוב אלוהים אלוהים אלוהים, יש את רבי יונתן, יש את רבי יושיע, דורשים תחילות, לא דורשים תחילות, רבה חברי דרביקה אמר, מדאורייתא אחד דמי כשר, שנאמר בצדק תשפוט עמיתך. או, כמו שאמר לפני זה שי, יכול להיות שהוא מגיע במחלוקת רבי אבאו ושמואל. רבי אבאו אומר שניים שדנו זה ככה, שמואל אומר שניים שדנו זה ככה, רבי חבד רביקה אמר, מדאורייתא אחד דמי כשר, גם זאת אפשרות. נראית לי פחות מהודקת, אבל היא גם אפשרות. מה שנראה לי, ודאי וודאי, שכשהייתה פה סוגיה, עוד פעם, אני שם מרכאות מסביב למדעה הזאת, אבל הייתה סוגיה מקורית של רבי אבאו ורבה, האם מהם קטני, אותרתי קטני, הוא לא אמר להם, מה פתאום, מדאורייתא אחד דמי כשר. למה?
בבקשה.
כי זה לא היה דיון שם בפניהם. רבה חברי, אני רוצה שתבינו מה אני אומר. רבה חברי דרביקה לא באמת חלק בדיון בשאלה האם תרתי קטני או מה אין קטני. הדיון של מה אין קטני ותרתי קטני הוא דיון שרוצה להבין שכשאתה אומר לי דיני ממונות בשלושה או גזירות וחבלות בשלושה, מה היחס בין שני החלקים? האם זה פירוט? או האם זה שני דברים שונים?
אבל היחס רק משרת, השאלה של מרק כשהיא שואלת לאו דיני ממונות הוא להגדיר מה הם דיני ממונות ומה הם דיני גזירות וחבלות. כאילו, ומה הקשר ביניהם? איך המשנה ניסחה את זה, זה אמצעי ללהבין מה זה דיני ממונות, מה זה גזירות וחבלות ומה...
אין שום בעיה. אבל מה שהגמרא עושה, הרי מה עושה הגמרא? בואו עכשיו נתחיל לדבר על זה. הגמרא מתחילה הרי למלא פה את החללים. בכוונה בניתי את זה חלול, משהו. מה מתחילה הגמרא להגיד? הגמרא מתחילה לדון בזה. ומה היא עושה? עכשיו בואו נתחיל למצוא את המילוי, בסדר? בואו נתחיל לראות את הדיונים של הגמרא. הזכרנו את זה אתמול, הדיון של הגמרא בכל השלב הראשון שלו הוא דיון שבונה תיני תינים על רבי אבאו, ובסוף מה הוא אומר? דוחה, כלומר אי אפשר, כי לפי רבי אבאו, לפי זה מה היה צריך לומר? לפי רבי אבאו הזה, תרתי קטני, נכון? אתם זוכרים? הגמרא בונה רבי אבאו איזשהו מערך, עוד רגע נפתח אותו, ואז היא אומרת, טוב, אבל אם ככה תרתי קטני, ואז מה היא אומרת? אלא אמר אבא? תרתי קטני. כלומר, הגמרא כאילו קוראת את רבי אבאו קריאה כזאת, שבסופו של דבר מביאה אותו אל מבוי סתום, ומשאירה לו רק פתח אחד, לקרוא את המשנה תרתי קטני. טוב, אז אם ככה, אז בוא נקרא את זה כמו רבא, תרתי קטני. כלומר, זה מהלך מגמתי שנועד להוליך את...
אבל זה
כאילו, זה מתחזר בו.
רבי אבאו נפטר.
אבל
לא
יודעת
למה
אמר רבי אבאו.
לא, נכון?
כן, אבל זה...
היא כאילו, היא בסופו של דבר מביאה אותו למבוי סתום. היא דוחה אותו בשורה התחתונה.
היא דוחה אותו כמסברות, כי הוא באמת לא...
היא דוחה אותו מסברות, אבל הסברות של הגמרא בונה, עוד רגע אני אשכנע אותך ברגע אחד, אני חושב, הן לא סברות, לא רק אני, הראשונים עמדו על זה, הן לא סברות מאוד 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 הכרחיות ומשכנעות. היה אפשר לקרוא אותו גם קצת אחרת.
זה גם אחרת לא מזה חנתי שהרבי אבאו נדחה. אתה קורא את הגמרא, אתה לא מרגיש שהרבי אבאו נדחה. רבי אבאו, יש רבי אבאו, יש רבא. רבי אבאו עדיין קיים, זה לא... אלא קש את רבי אבאו, ואמר רבא, ואמר רבא, תתקדם.
נכון, כי הגמרא בעצם אבל יוצרת איזשהו סוג של העמדה ברבי אבאו, שבעומקם של דברים הוא לא חולק על רבא כל כך. זה
ואז הוא צריך להגיד כמו רבא בעצם. כלומר, היא כאילו מפרקת במובן מסוים את המחלוקת, ובוא נאמר ביושר, המחלוקת הזאת היא לא מחלוקת מאוד 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 גדולה. אפשר להגיד שכשהוא אומר מים קטני, אז הוא התכוון לומר, עוד רגע, אולי נלך אל הקצה הזה. ואני לא חושב שזה מה שהוא התכוון. ואני חושב שבאופן שבו הגמרא בונה, היא יוצרת פה איזשהו סוג של מילוי, ופה אני רוצה לומר אמירה מתודית, כשהגמרא יוצרת איזשהו סוג של מילוי, וכשהגמרא מוסיפה אמירות של הסתמה, היא רוצה לומר אותם. היא לא חייבת לומר אותם. לא שאין לה ברירה, אלא לתא, זה לא הסברה היחידה האפשרית. יש כאן יצירה שנועדה לשים לנו על השולחן, מפתיחת מסכת סנהדרין, אי אלו תובנות, כצידה לדרך או כהנחות מוצא שהגמרא רוצה שנצא איתם לדרך. עכשיו בואו רגע אחד נפרק את זה, אני מדבר טיפה באוויר, אבל בואו רגע אחד נפרק את זה ונראה מה אומרת הגמרא. הסוגיה מתחילה ברבי אבאו, נכון? מה היא עושה מיד אחרי שמזכירה את רבי אבאו? תסתכלו בפנים.
מוציאה, למדה מזה שמוציאים את הודעות
של הגמרא. היא עושה צריכותה, נכון? עוד שנייה, מה צריכותה? היא קודם כל יוצרת, נכון, את הקטגוריה של הודעות והלוואות, שאנחנו לא מכירים אותה משום מקום חוץ מאשר דברי רבי חנינה.
מה?
הקטגוריה הזאת של הודעות והלוואות.
יש סוגיה פה.
כן. הסוגיה פה?
לא, באופן כללי יש.
לא בקטגוריה, לא כתוב בשום מקום הודעות והלוואות. יש הודעות, יש הלוואות.
יש בגידים
ולא רק כמה. בגידים ולא רק. אני מקווה
שאני
מקווה, מוכן לחלוק על זה, אני חושב שזה נקב מפה, אני יכול לנסות להוכיח את זה, אבל אוקיי, מופיע גם, הערה נכונה, ההזכור הזה של הודעות והלוואות מופיע גם בסוגיה בגיטין ובסוגיה בבבא קמא, ולעניות דעתי, במובן.
לא נקח מפה, אבל קשה לו לומר שפה זה המקור, כאן המקור הוא סתמאי כאילו.
גם שם וגם שם הוא סתמאי.
לא, שם זה נראה טוב.
שנייה, אוקיי, בסדר, אני לא חוזר בי, אבל שנייה. בואו, מי שאיבד אותנו, תהיו איתנו. הגמרא משתפת אותנו כאן בקטגוריה של הודעות והלוואות, ואז עושה צריכותה. מה נותן את הצריכותה הזאת? מה הרווחנו במהלך של הצריכותה? הגמרא אומרת שם כל מיני מילים.
שמזה שרבי אבא אומר מים קטן, אנחנו יודעים על דיני הלוואות שהם לא בשלושה.
ולמה צריך? כי אם היה כתוב רק את זה, אז הייתי אומר שרק בזה ולא בזה. ואם היה כתוב רק בזה, אז הייתי אומר שמה? שלמה כתוב בגזלות וחבלות במשנה? כי זה...
כי זה מה שנקרא.
בואו נקרא את הגמרא מבפנים. כי זה...
עיקר
שלושה. מה עיקר שלושה? זה נקרא בעל הבית אל האלוהים. ונקרא בעל הבית אל האלוהים זה עיקר שלושה?
לפי מי שסביר לו פרשיות.
אומר רש"י מיד, זה לא מהמילים ונקרא בעל הבית אל האלוהים, אלא
שנזכר שלוש פעמים.
כתוב שם בפרשה שלוש פעמים אלוהים. כלומר, מה שעושה הגמרא זה להכניס בתחילת הסוגיה את מה שלא יופיע כרגע בסוגיה, ויופיע רק בדף ג' עמוד ב', את מה? שלושה מילה. ולהגיד שמובן מאליו של כולם, שלמה צריך שלושה, כי כתוב אלוהים. אני רוצה להגיד יותר מזה. להגיד עיקר שלושה מזה נקרא בעל הבית אל האלוהים, אני מציע בזהירות, אבל להגיד זה לא דווקא מזה שיש שלוש פעמים את ההופעה של המילה אלוהים, שזה תהיה הדרשה אחר כך, אלא מעצם זה שכתוב שמזה נקרא בעל הבית אל האלוהים, זה אומר שכשבעל הבית יש לו איזשהו סוג של עניין עם החבר שהפקיד אצלו משהו, אז הוא צריך ללכת אל האלוהים. אלוהים זה כבר אומר לי משהו על בית הדין. מה זה אומר לי על בית הדין? אני חוזר את השיעור של אתמול, שהוא בית דין של שלושה, שהוא בית דין שיש בו אלוהים, שהוא בית דין סמוך. יש כאן, בסדר, זה קריאה טיפה רבויה או קצת דרשנית, אבל אני חושב שהיא לא מופרכת. מזה שכתוב ונקרא בעל הבית אל אלוהים, זה כבר אומר שצריך שלושה. זה כבר אומר שזה צריך להיות רציני. זה כבר אומר משהו על אופי המשפט.
וכשמוצאים את הודעת ההלוואות מזה, אז אומרים שהודעת ההלוואות זה כמו סיפור אחר.
עכשיו, באופן שבו הגמרא קוראת את זה, היא אומרת, אם היה כתוב לי רק גזלות וחבלות, עשינו את המהלך הרטורי של הגמרא, הוא כאילו כזה, אז הייתי אומר שזה לא רק גזלות וחבלות, כי גזלות וחבלות זה המקום שבו כתוב את עיקר שלושה, אבל הודעות והלוואות אולי לא, בוא נחשוב על זה ברצינות, כמה שמלן שלא, בסדר? כן. אבל אתה צודק, אתה צודק. כלומר, ההבחנה של הודעות והלוואות היא כאילו כבר מונחת כאן לפתחם. זה המהלך הראשון של הגמרא. ממשיכה הגמרא, ומה עושה עכשיו? חברים תהיו איתי, תסתכלו בגמרא אם אתם לא זוכרים בעל פה. ממשיכה הגמרא ומה אומרת?
מה הליכה בלו? כפה מה הליכה בלו?
אוקיי, בוא נמשיך את זה, כי לא נתעכב על כל זה, אבל יש גם על זה מה להגיד, נמשיך כרגע. אומר לך הגמרא...
ולמי?
איך?
מי שמה שלא צריך
שלושה. מה... ולמי? לאיזה עניין אנחנו...
לאיזה עניין רבי אבאו מייתר את הודעות והלוואות?
ומה זה שונה?
מה החידות של הודעות והלוואות?
לעניין שלושה.
עכשיו, באופן הכי פשוט שבעולם הייתי אומר לעניין שלושה.
אבל לימדת את זה, זה רק לצורך של שאלה, ולמה, אילה אם הדלו בעניין שלושה, ברור, היא יודעת שזה מזה, אילה אם הדלו בעניין שלושה, אז זה לא מסתדר, כאילו, זה פשוט שזה מה שרוצה, אבל זה לא מסתדר, כי ככה
יפה. כלומר, מה שהיה נראה פשוט, שכשרבי אבא אומר, הודעות והלוואות הם לא חלק מדיני ממונות משלושה, אז יהיה פשוט, הכי מתבקש לבוא ולהגיד שהוא לא מצריך שלושה. אבל מה הגמרא אומרת?
זה לא יכול להיות.
חייב שלושה. למה חייב שלושה? הנה, רבי אבא הוא זה שאמר, שניים שדנו דיני ממונות, יש לא הכל אין דיני אין דין. תוכיחו שזה לא קושייה.
זה לא דיני ממונות.
הרי כשרבי אבא עצמו מדבר על דיני ממונות, והוא רבי אבא שאומר מה אין קטני, אז על מה הוא מדבר? על זה לא חבלות. זה פשוט, זה קביעת הבקות חפה פשוט.
נו, גזעות החבלות הן, לפי מה אין קטני, גזעות החבלות הן סוג של דיני ממונות.
לפי מה אין קטני,
כן, אבל הגמרא אמרה שבהודעות והלוואות לא צריך שלושה.
אבל הוא אומר שגם הודעות והלוואות הן בדיני ממונות, ולכן אין צריך את שניהם.
לא, הוא עוד לא, הוא יגיד את זה עוד כמה שורות. לא, הוא עכשיו.
לא,
כשהוא אומר מה אין קטני, אז מה הוא בעצם אומר?
זה כותרת ופירוט. מה הם דיני אמונות?
גזירות וחבלות. ומה הם לא?
לא, אבל מה יש בתור דיני אמונות? גם גזירות וחבלות.
זה לא מה שהגמרא אומרת, אני מאוד אוהב את מה שאתם אומרים, אבל הגמרא לא אומרת ככה. אה? הגמרא אומרת אחרת. הגמרא מבינה שרבי אבאו משאיר בחוץ את הודעות והלוואות.
הוא משאיר בחוץ, אבל זה לא אומר שהכותרת של דיני אמונות לא כוללת גם בתוכה.
לא, בטח שלא. זה עדיין לא אומר את זה, אבל את זה הייתי אומר בקלות. אמר רבי אבאו, שניים שדנו דיני ממונות, תזור הכל אין דיני דין, ומה הסכינן? זה לא
בחבלות. לא כתוב כאן דיני ממונות, זה לא בחבלות. כתוב כאן דיני ממונות, משמע הכל.
לא מבין.
לפי הצריכות אתה רואה בעצם שדיני ממונות לבד, אם הייתי כתוב דיני ממונות לבד, הייתי חושב גם על הודעות והלוואות.
כן, אבל כתבתי במפורש דיני ממונות וגזלות וחבלות, כדי שאני לא אתבלבל. עכשיו, אני לא אומר שאתה לא אומר דבר שהוא לא הגיוני, שנייה. אני לא אומר שאי אפשר לעשות עם האצבע ולהגיד מה שאתה אומר, אני רק אומר...
אני חושב שזה כל כך אצבע.
אוקיי, אני חושב שאפשר היה לעשות עם האצבע ולדחות את רבי אבאו. ולהגיד זה לא כזאת קושי, כי זה היה עם מה עסקינן בגזלות וחבלות. אפשר להגיד את זה.
אתה לא יודע איך אתה קורא מה הם, כאילו, מה זה אומר מה הם?
לא, אבל נראה לי הפשט מה שיוצא מהצריך הכפול הזה, זה ש... דיני אמונות זה לא, הודעות והלוואות זה לא דיני אמונות.
נכון.
זה
ה... מה שאילת אומר... מה
שאילת אומר את הדיני אמונות?
מה שאילת אומר זה שכשאתה קורא את הכותר דיני אמונות לבד, כאילו יש הווה אמינא להבין שזה כולל את הכל.
בעיקרון כן, אבל לא בעצם שבו...
אני מסכים
לקריאה
שלך.
גם
לפי פרק רביעי
זה נשמע.
פרק רביעי זה בכלל לא רלוונטי, כי הפרק הרביעי לא עוסק בכלל בהבחנה של זהות וחבלות והודעות והלוואות. היא לא קיימת. זה ברור! ברור לחלוטין שכשפרק רביעי עוסק בדיני נפשות ובדיני ממונות הוא מבחין ביניהם קטגורית.
אז כבר רואים שיש
דיני
ממונות לכל
דיני ממונות. ברור, אבל הגמרא, אתה צודק במאת האחוזים, וזה יוצא תסמוכת, מה זה?
אבל פה לא.
אבל שנייה,
זה יוצא אצל הראשונים.
מאיפה אתה יודע שדווקא הדין אמונות שהוא מדבר באמרה?
אני לא יודע!
אז זה...
אבל מראות שלום רבי אבאו לא אמר משהו על
הדברות. אתה מראות צודק!
איפה שאלה? מה שאני אומר זה שכך שהגמרה בונה את זה, זה שהודעות והלוואות לא נמצאים בדין אמונות, ואז אחרי זה שם מישהו בדין אמונות, אז ברור שזה לא אמור להיות שם.
אני אומר...
יש מבנה לסוגיה שיוצר את זה שהדין אמונות לא יכולים להיות זה. כי באופן עקרוני יכול להיות שאתה צודק, גם באופן עקרוני רבי אבאו לא אמר שום דבר על הודעות והלוואות.
כלומר, באופן שבו הגמרא בונה את הטיעון שלה, כמו שאומר אריאל, כרגע שהיא מצטטת שניים שדנו דיני ממונות, היא לכאורה, אני אומר אותם, היא לפחות הייתה יכולה, אם היא הייתה רוצה לדחות את זה ככה. יותר מזה, שלחתי אתכם לפני משה בירושלמי, אני לא יודע אם ראיתם, בירושלמי, כאשר רבי יוחנן בריש לקיש טוענים ששניים שדנו דיני ממונות דיבור כאלה דין דינים, ברור שמדברים על גזלות וחבלות. כלומר, זה הכי מסתבר שבעולם לומר שזה הנושא, שאי אפשר לדון שניים דיני ממונות בגזלות וחבלות. אבל הגמרא לא רוצה לומר את זה. הגמרא רוצה להגיד לא, גם הודעות והלוואות חייב שלושה. שימו לב, זה כתוב בשחור, זה במובן הזה, זה לא התכוונתי שזה דווקא בשחור, אבל זה איזשהו משפט שהגמרא רוצה לומר אותו. היא לא חייבת לומר אותו, אבל זה מה שהיא אומרת. אז מה הדיון? הדיון הוא לגבי?
מומחים.
מה קורה לגבי מומחים? מה זה מומחים בכלל? איפה הגיעה המילה הזאת?
לא מכירים.
מה?
לא מכירים.
לא מכירים את המילה מומחים. מי אמר שצריך מומחים בכלל? זה הנחת מוצא, נכון? אלא זה לא בא עם מומחים, איפה כתוב מומחים? כתוב במשנה, דיני ממונות, שלושה, מי אמר מומחים?
אבל זה כמו
שנקרא בעל הבית. נכון מאוד. כלומר, הנחת המוצא שזה נקרא בעל הבית אל האלוהים היא עסקת חבילה. אתה רוצה בית דין? אני יודע מה זה אומר בית דין. בית דין זה אומר אלוהים, בית דין זה אומר שלושה, בית דין זה אומר מומחי. אני משאיר כרגע את המילה מומחי פתוחה, אנחנו נדבר עליה שבוע, שבוע וחצי. האם מומחה זה? סמוך. או שמומחה זה? איך? שהוא מקצוען, שהוא מאסטר בתחום. או שמומחה זה מומחה שקיבל אישור מריש גלותא, מי שראה פה כבר ראשי ותוספות, הספיק לטעון את הדבר הזה. לא פשוט מה זה, זה צריך מומחים? אז למה לא צריך מומחים? מה אתה אומר, זה לא עובד. אם ברוב פרשיות דרכן, אז...
צריך מומחים.
ואם לא, אז לא, זאת עסקת חבילה. זה קשור לאותו עולם, כמו שאמר צבי, זה קשור למה זה בית הדין של אלוהים, שזה נקרא בעל הבית של אלוהים, יש בית דין.
מזה אפשר להבין גם את הצריכותה של ה...
אני מסכים. אני מסכים.
שבהתחלה עכשיו משהו מופרט.
אני מסכים. ואז מסכים, אני מתקדל על קצת, צודק. ואז מסקנת הגמרא, מסקנת הגמרא, לא, צריך מומחים, אני מסכים, אלא מכיוון שיש לי את רבי חנינה. אז רבי חנינה הוא בכלל אאוטסורסינג, הוא לא קשור. למה הוא לא קשור? כבר עליו הדברים שלי, למה הוא לא קשור?
הוא לא
יוצא להבחנה פנימית בתוך גזלות וחבלות ודיני ממונות.
הוא לא מדבר על מומחים.
הוא לא מדבר על מומחים? הוא בסך הכל אומר...
הוא כן סוג של עושה. כי הוא אומר דיני ממונות, הוא מתייחס רק להודעות והלוואות. אז משהו שהוא אומר שממונות זה הודעות והלוואות.
הוא לא יתייחס להודעות.
שנייה. אם אתה קורא את זה כמו שאתה קורא, אז הוא בכלל לא מתאים לרבי אבאו.
ממש לא.
עוד יותר, אתה מבין. בסדר. שנייה לפני. תופסים נכון את הקושיות, אני רק אומר, בוא נקרא רגע את האופן שבו הגמרא קורה. מה הגמרא חשבה כשהביא את רבי חנינה לטובת רבי אבאו? מה היא ניסתה לעשות פה? חוץ מלדחות את רבי אבאו. מה?
זה רק מוקשה לו, רבי חנינה.
מצוין, אבל לפחות שהיא רצתה להקשות עליו, אבל מה, היא נסעה לעזור לו כדי להקשות עליו? היא מביאה לנו את רבי חנינה לסוגיה. מה עושה רבי חנינה לסוגיה? רבי חנינה אומר, תקשיב, באמת באמת, מעיקר הדין, מי מדאורייתא, דיני ממונות ודיני נפשות. זה אותו דבר. לא מומחים לא מומחים, צריך דרישה וחקירה. אלא מה? למרות שהתורה דורשת סטנדרטים מאוד גבוהים במקומות מסוימים, היא מגמישה את הצרכים שלה, מתי?
הודעות והלוואות.
למה?
הודעות והלוואות.
צורך.
מי מגמישה? התורה מגמישה?
חכמים. חכמים. התורה, נכון, התורה שבעל פה. לא. התורה שבעל פה. התורה מגמישה את הדרישות, למה? כי העולם לא יעבוד.
זה אומרים שזה נמצא בסוגיית פתיחה של סנהדרין, כן?
זה נמצא בסוגיית פתיחה של סנהדרין, אבל אני רוצה להגיד איזה משפט מורכב. כלומר, מצד אחד, אני קצת מתקדם אל המסקנות, סוגיית הפתיחה של סנהדרין אומרת, תקשיב, זה הולך ונקרא בעל הבית אל האלוהים, אתה זוכר את הדיבור על בית הדין, אתה קורא את משנת הפתיחה, דיני ממונות בשלושה, דיני נפשות ב-23, מיון בשלושה, סמיכת זקנים בשלושה, סנהדרין ב-71, זה הכל שיא האלוהים שבעולם, עקרונית. זוכר גם את הדיבור על מבנה הפרק, ואולי השאלה אם זה בכלל, זה לא בטוח שזה ריאלי בימיהם, אני חוזר לסקירה ההיסטורית. אבל יש איזשהו מודל שמימי, פרדיגמטי כזה של איך נראה בית הדין. ותרתי קטני בסוף, בסוף רבא צודק במרכאות, הגמרא הולכת לרבי אבאו אל רבא. בסוף זאת המסקנה, תרתי קטני, כלומר, דיני ממונות, זה אומר שהודעות והלוואות, לכתחילה,
צריך בית דין.
צריך בית דין, כלומר שלושה, ומומחים. אין מלא, רבי חנינא. כלומר, יש כאן מודל, שימו לב, אני חוזר מה ששי אומר, שימו לב איך נפתחת מסכת סנהדרין. מסכת סנהדרין נפתחת באמירה כפולת פנים. עוד רגע תיכנס, אני אכנס לפן הנוסף, אבל כרגע הפן האחד והחזק, עם התוספת שלו, הוא שדין זה עניין של אלוהים. חוזר אל השבוע שעבר. שדין זה עניין של שלושה. שדין זה עניין של מומחים. גם בדיני ממונות, גם בהודעות והלוואות. אין דבר כזה הודעות והלוואות. במובן הזה שהם מחוץ למשחק. אין דבר כזה, אם ראיתם בתוספת ששלחתי באחד את המקורות, דיני ממונות הקלים ודיני ממונות החמורים. לא יודע אם ראיתם. ההבחנה הזאת היא תהיה. היא לא רלוונטית לכתחילה. כי לכתחילה דין זה דין, דין זה רציני, דין זה אלוהים. אממה, באותה נשימה, המציאות, הצורך שלנו לאפשר לאנשים ללוות, שזה יכול להישמע כרקות כלפי העניים שצריכים ללוות, וזה יכול להישמע כאיזשהו צורך, מה? פרקטי של אנשים להתנהל בשוק, כמו פרוזבול של הלל, אנשים צריכים ללוות כדי, גם היום דרך אגב, משכנתה, ככה העולם מתנהל, אז מאלץ אותנו, או מאפשר לנו חכמים להגיד טוב, כדי שלא תנהל בפני נביאים, הווה ונתיר לדבר הזה, גם שלא בפני שלושה מנוחים.
זה רק מודעות והלוואות או בכל דיני הממנות?
במסקנה של הגמרא, זה רק מודעות והלוואות. זה רק מודעות והלוואות. זה תובנה מדהימה. כלומר, הגמרא אומרת, באמת, בגזלות וחבלות, ובכל הדברים האחרים, בדיני כנסות, שנגיע אליהם ברגע שנדבר על רבא, צריך שלושה מומחים. אם מומחים זה סמוכים, מיד המסקנה המיידית, זאת אומרת, שמי שמדבר עכשיו על שלושה מומחים, מה הוא בעצם אומר? אם מומחים זה סמוכים, והסתם אומרת, צריך פה שלושה מומחים, מה היא בעצם אומרת? שהיא לא יכולה. מה שיופיע בגמרא בבבא קמא, בכותרת, אלוהים בעינן, ולייקה, אנחנו לא נמצאים במקום שזה קיים, אז אנחנו לא יכולים לדון, הידיים שלנו כבולות מאחורי הגב, כי זה תנאי שהוא בלתי, בלתי גמיש. בהודעות והלוואות, רבי חנינא פתח לנו את הדלת, כן, משחק מילים, רבי חנינא פתח לנו את הדלת, הוא לא פתח את הדלת בשבילנו, הוא לא עסק בכלל בהבחנה הזאת, אבל רבי חנינא הראה לנו שאת הדרישות האלוהיות, התורניות, לאיך צריך להיראות דין ממונות, במקרים כאלו אפשר להגמיש. אוקיי, אז גם אנחנו. שואלים יד התוספות, אז גם שלושה, בוא נגמיש. נכון? שאלה טובה. תסתכלו באותה תוספות, לא רוצה להיכנס לזה כרגע כי זמני קצר. אבל אם הגמישים, אז מגמישים. מה זה?
אם עכשיו תוספות יקרא את השורה הבאה, אפשר להגמיש גם את זה.
אוקיי.
הרעיין את מה זה גם שכאילו הדיין עובר מלהיות אלוהים ללהיות מומחה, ללהיות הדיוט, ללהיות יושב קרונות.
או שנגיע לרבה חברי די רביקה, אבל אני מסכים. כלומר, יש כאן באמת איזשהו סוג של מערכת מושגים שדורשת איזשהו עניין.
זאת אומרת, הסוגים של הדיוקים שמגיעים לשם, אז הם תואמים לה...
אני אוסיף לך עוד נתון אחד, הוא גם יכול לטעות, שזה גם פתאום רכיב שמצטרף באמצע הסוגיה. כלומר, מדיין כזה הוא הופך להיות ל... רגע, מה קורה אם הוא טועה? שימו לב להנחת המוצא, הוא טועה, נכון? סתם, זה משפט מעניין. שנייה. ואז מגיע רבה חברי די רביקה. עכשיו, רבה חברי די רביקה, מה הסיפור שלו? באופן שבו הוא מופיע בתוך הסוגיה שלנו.
הוא כאילו מוציא את העניין של האלוהים.
הוא כאילו מוציא את העניין של האלוהים, ורבה חברי די רביקה אומר, וזו אמירה מרחיקת לכת, כמה זמן יש לי בשביל... לדבר עליה, יש לי כאן.
כל מה שצריך זה לשפוט בצדק.
הוא לא רק כל מה שצריך. רבה חברי די רביקה אומר, עכשיו שימו לב, רבה חברי די רביקה הוא המורה בבלי, בדור החמישי, בסדר? הוא נכנס פה לדיונים של רבא, של רבי אבאו, של רבי יונתן, של רבי יושיע, של רבי עקיבא, בירושלמי. הוא אומר, תקשיב, לא צריך שלושה. לא צריך שלושה. למה לא צריך שלושה? כי הסיפור הוא לא סיפור של בית הדין, והוא לא הסיפור של אלוהים, והוא גם אולי לא הסיפור של המומחים, אולי, אני נזהר בלשוני, זה מחלוקת ראשונים, אם הוא קורא רוב פרשיות או לא קורא רוב פרשיות, אם ראיתי מחלוקת ראשית לעשות. אולי לא צריך מומחים. כי בסוף הדין נשען לא על, זוכרים, עמכם בדבר משפט, על השראת השכינה, על הדיין, על האמת הנכונה, האלוהית, הדין השמימי, הדין נשען, אומר הרב חבר די רביקה, על הצדק שנמצא איפה?
באדם.
באדם. ועל העובדה שכל אדם שופט כל אדם אחר, ויגיד, יגידו גם, יגיד ביכלר למשל ברמת המחקר, אולי שבית הדין נשען על זה, שכל תפיסת המשפט נשענת על מחויבותו של האדם לשפוט את זולתו, ולהפריש אותו מאיסור, ולשפוט אותו בצדק, זה בן אדם לחברו הכי פשוט שיש בעולם. בלי אלוהים, בלי שאלות של שכינה, בלי מומחיות בהכרח. זה שאלות של מישהו שמסוגל לשפוט בצדק.
אולי גם של יחסיות.
ואולי גם של יחסיות. אולי יש כאן ויתור מלכתחילה על היומרה על איזשהו סוג של צדק, זאת מערכת משפט אחרת לגמרי.
לא, אני גם עונה על שאלה שכאילו בכלל לא מתקן לה, שאני חייני להפיד, דרמן מחליט דאורייתא ככה, שלושה מדאורייתא חייבים, פתאום אמר לך, יש עוד לא נבין, פתאום המציאות מכניעה את הדאורייתא, אז מה שעושה רב דוד, הוא
מתרץ את הקושייה. ולא רק שהוא מתרץ את הקושייה, הוא עוצר את המהלך של חכמים כמהלך הפוך. חכמים הם אלו שהוסיפו עוד שניים ומשום יושבי קרנות. כלומר, חכמים החמירו פה בצורת המשפטים.
אחרת המחיר הוא מוקשה מאוד.
או מוקשה מאוד או מופלא מאוד, אבל לפעמים הקושייה הופכת להיות תירוץ. כן, חכמים יכולים, מה זה, הלל הזקן. כן, הגמרא שואלת, והלל מתקין על דברי תורה? כן, כן, ברור. כן, הגמרא לא מקבלת את זה במסכת גיטין. רבי חנינא אומר שלא תתנדנת. אומר הרב אחיה בצדק, רבי חברי דרביקה אומר, זה בעצם לא כזה פרויקט של חכמים, התורה מראש תופסת את מערכת המשפט כמערכת ארצית, כמערכת של צדק אנושי, אבל יחסי, מה?
להגיד זה שהתורה תופסת את זה ככה, אני לא יודע, הוא עושה כאילו, כאילו, כמו אומר כזה, שכינה בעינן וליקה, עכשיו אנחנו עושים ככה, מה לעשות? זה כזה אחד קשר, זה לא תתחיל על זה.
אני לא חושב
שאתה... לא, מדאורייתא נעמי אחד קשר.
אומר מדאורייתא, התורה בעצמה מסכימה שאחד משפט.
אבל בתורה גם מופיע שלוש אלוהים.
אוקיי.
אני אומר את השם.
כן, כי בתורה אתה שם לב שגם אם מדברים כאילו עם השופטים, הם גם אומרים את השופטים. אז הם כן מורידים את זה לרמה הארצית, ברור שזה... כאילו יש פה, זה צריך להיות משהו, זה לא שאלוקים עכשיו יושב איתך והוא יעזור לך בדין, אתה צריך את השוטרים, אז יש משהו יותר.
אפשר לקרוא את זה ככה, כלומר אתה צריך מערכת של כפייה בגלל ה...
בגלל שזה פשוט מערכת משפט.
נכון, נכון. דבר מאוד מעניין, על מה נשען החוק? למה שאנשים יקשיבו לחוק? אחת התשובות היא על מי שקרא, יש לו כוח, בנימין, יש לו כוח, כי לא תקשיב לחוק, זה שצריך לקל, זה תשובה פשוט, תשובה נכונה, נכון? עכשיו מספיק משכנע, למה אני צריך להקשיב לחוק? כן, אפלטון נותן תשובות ארוכות, אבל...
זה לא צדקה מוסרית,
זה צדקה מוסרית, כי החברה נותנת כוח
לזה. טוב, צריך לקרוא פה את וולטר בנימין, ואולי נשקיע בו כמה דקות, למרות שהוא זוכה כמה שעות, אבל אני לא יודע אם נעשה את זה. שאלה מעניינת. שימו בסוגריים, לא רוצה לבלבל אתכם. רבה חברי דרביקה אומר, מדאורייתא אחד כשר. אני חושב, משה, שהוא... אכן מתמודד עם סיטואציה שבה שכינה בעינן וליקה, אבל לפחות באופן שהוא מציג את הדברים, הוא לא אומר, הייתי רוצה, אבל...
נראה לי גם בפשוט הפסוקים, לפחות בחלק מהפסוקים באים, כאילו, לדין של בן אדם שופט חמש.
אוקיי,
אוקיי. מהפסוקים אפשר לצייר בדברים.
נכון, תוספות כבר אומרים, לכאורה גם בדיני נפשות כתוב.
כן, אבל...
למה שלב לך קרתה. כלומר, צריך להיזהר פה מפשוט הפסוקים, אבל אני שומע.
לפי אמרנו זה גם... הוא מדבר בדור מוחמד, כך אורבן, כזה. מדאורייתא אחד נמי כזה.
אני קורא ככה נמי אחרת ממך, אבל אני שומע מה שאתה אומר. אני כן רוצה לומר, ופה אני מתקרב לדפן, שאני שואל את עצמי בסופו של דבר, אז מה יצרה לנו הסוגיה? הסוגיה מסתיימת, כן, במחלוקת, בין אסכולת, רבי אבאו, רבה, אלוהים, עם ההתגמשות של רבי חנינא, נכון? אל מול אסכולת, צורך העניין, אסכולה הבבלית, שרבה חברי דרביקה בצדק תשפוט עמיתך, ושמואל, שבאמת שניים שדנו, ככה הגמרא מזהה, נכון? זה בעצם הגמרא אומרת, זה אותו דיון, ולכן יהיה אפשר לדון אפילו בשניים. יותר מזה, כשנגיע הלכה למעשה, תהיה מחלוקת רבן יוחנן ורמה, ראיתם אותה? כמי לפסוק הלכה. בואו, 50% שהם צודקים, רבן יוחנן אומר שצריך לפסוק. יופי, רבה חברי דרביקה. למה אומר רבנו חננאל? כי הנה, רואים בכל הסוגיות הבאות שאנשים דנים לבד. בפשטות. יותר מזה אומר הר"ן, לא שלחתי אתכם אליו, הצטערתי על זה, אבל תלכו בהזדמנות, אומר הר"ן, לפי רבה חברי דרביקה, למה צריך שלושה? משום משווה קרנות, ולמה צריך, מה זה יעזור שיש שלושה?
אחד שומע.
אחד דגמיר. אז אם יש לי אחד דגמיר בוודאות,
לא צריך שלושה.
אז לא צריך שלושה. לפי רבה חברי דרביקה, כלומר, הצורך בשלושה הוא הסתברותי.
אגב, הוא לא צריך להיות סמוך או משהו.
הוא לא צריך להיות סמוך, הוא צריך להיות גמיר. החלפנו את המומחה. אגב, סמוך לא ראינו בכל הסוגיה. אבל את המומחה, שאולי זה הסמוך, רש"י, החלפנו בגמיר, כלומר...
יודע.
והשניים האחרים, נגידו הראשונים, צריכים להיות סביר. סביר זה לא האדם הסביר, אלא... כאלו שמסוגלים לפחות להסביר להם, כן, אפשר. מה?
יושב קרנות, לא?
אז הגמרא לא מוכנה שיהיו שויטים לגמרי. בפרק שלישי, יהיו שלושה רואי בקר, נדבר על זה. נדבר על זה, אבל שנייה. כלומר, במבנה כרגע אומר הרך, אני פוסק הלכה כרבה חברי דרביקה, כי אני רואה במציאות שאנשים דנים לבד. אנשים חכמים דנים לבד. מניחים דנים לבד עם אמונות, נדנים לבד. ולעומתו אומר הרי מה? מה פתאום? מה פתאום? הרי ברור שירוב פרשיות כתיב כאן, וברור שבית הדין הוא אלוהים, וברור שצריך שלושה מדאורייתא.
וזה שהקלנו, הקלנו, ואיך יכול להיות שאנשים דנים לבד?
לא, בסדר.
זאת שאלה, לא, גדולי המורים, הוא אומר זאת שאלה מעניינת. יש להם רשות, יש להם מומחיות, יש להם כל מיני
הרשאות.
יש להם חינוך, יש להם פתרונות. כלומר, בוא נפתור את זה. אבל עדיין אנחנו נשאלים על המבנה של השלושה. כלומר, הסוגיה מסתיימת במחלוקת שהיא באמת מחלוקת שעדיין יש לה קיום, האם אלוהים או האם אחד כאשר רוצה לקשפות למיתך.
נאמר לעשות איזה מין סינתזה של ברור שהייתי רוצה את זה אבל במציאות, כאילו זה, אולי זה מה שאבן חנן אומר, כאילו ברור שהייתי רוצה את זה אבל כאילו השאלה זה איפה כמה נשים את הדגש על כמה אני מתגמש במחלוקת ביניהם.
אני אשאל את השאלה שלך אחרת, מה הגמרא מרוויחה בזה שהיא משאירה את זה כמחלוקת ובזה שהיא מביאה את רבאח אברי דרביקה לא בדף ג' עמוד ב' אחרי הברייתא של רבי יונתן ורבי יושיה שהוא חולק וקורא תיגר ואומר לעניות דעתי, גם בגזלות וחבלות, לעולם, בכל המשפט שהוא, מדאורייתא, חד נמי כשר שנאמר, בצדק תשפוט עמיתך, אלא היא מכניסה אותו לכאן, שהוא בעצם על מה חולק? על מה הוא מדבר כאילו פתאום רבה?
זה לא דעות ועלות,
אבל... רק על הדעות ועלות, יותר מזה, יותר מזה, מחלוקת ראשונים, יכול להיות שהוא סובר בכלל שיש, ערוב פרשיות תוספות, ואז אם יש ערוב פרשיות, אז הוא בעצם צריך מומחים מדאורייתא. כלומר, יכול מאוד להיות שמה שקורה בסוגיה, שרבך עבדה דרביקה עם שיטת המשפט, לצורך העניין, האנושית האלטרנטיבית שלו, שנשענת על יחיד אולי לא מומחה, מצטרף על הסוגיה שלנו, נמצא פתאום כזה שהוא רכיב בתוכה, אולי אפילו בשוליים שלה.
הוא חותב את הסוגיה.
מצד אחד, הוא חותם את הסוגיה, כלומר, אני מאוד רציתי, וקראתי אחרי שהכנתי את השיעור קריאה שלי ולכתיבה שלי בעצמי לפני 10 שנים, כשלמדתי את הסוגיה, ואז הייתי כל כך מבסוט שהגמרא חותמת ברבך אברי דרביקה, ומביאה אותו לפני רבי יונתן ורבי יושיה, והוא תפר את החתימה שלה, ואז היא הולכת למקום הזה, אולי עם התנועה שציטטת יפה בשם אריאל, במעבר מאלוהים, דרך מומחה אל רבך אברי דרביקה, היום אני לא משוכנע ואני רוצה להגיד הפוך. מי שהייתי עד עכשיו, עוד דקה אני חותם את הוורד שלי, ואתם יכולים אחר כך להגיד. לדעתי מה שהגמרא עושה, היא אומרת, בפועל, בשטח, בתכלס, רבך אברי דרביקה. איך הגעתי לאפשרות להגיד רבך אברי דרביקה? פה אני מתחבר למה שאמרת, אני בסוף מזדהה עם העולם הזה של רבי חניה. אבל אני לא מוכן לוותר על איזשהו עולם אוטופי, שמימי, של בית דין של אלוהים, של שלושה, של מומחים, בגזלות וחבלות, שנמצא שם ברקע. כלומר, אני לא אומר שלכל הסוגיה הזאת יש איזושהי משמעות פרקטית. כן, הראיתי לחור, שמי שפותח את הטריף, אז הוא מוצא שהסוגיה שלנו לא נמצאת. עכשיו, מישהו טרח להכניס אותה, אבל המגיעים כותבים שם על הדף, בדפוס וילנה. טעות, זה לא מופיע בכתבי יד של הריף. הריף אין לו מה לעשות עם הסוגיה הזאת. למה? היא לא מקדמת אותו לשום מקום, אוקיי, בסוף, אחד או לא, שניים, אפשר לדון באחד או אפשר לדון באחד, זאת השאלה, ככה הרי מתחיל, האם יחיד מומחה יכול לדון כן או לא, כי הוא כמו שלושה, זה מה שמעניין אותו, דלג לדף ה' כמעט. זאת לא סוגיה הלכתית, אבל הסוגיה הזאת פותחת, אני חוזר אל הדיון, פותחת את מסכת סנהדרין כדי להגיד לנו, חברים יקרים, אתם יוצאים לדרך במסכת סנהדרין, תחזיקו בראש שניים, אולי שלושה סיפורים. קודם כל, תחזיקו בראש את הסיפור של אלוהים. תחזיקו בראש את הסיפור של עיקר שלושה, את הסיפור של המומחים, את הסיפור של בית הדין הזה, שגם דיני ממונות בעצם צריכים להיות שם, שגם הודעות והלוואות הם שם, שהוא חווה כל. הוא לא ריאלי כרגע, אבל תחזיקו אותו בראש. ככה אני פותח את מסכת סנהדרין. א', ב', תדעו לכם בפתיחת מסכת סנהדרין, שגם כשלתורה יש סטנדרטים כאלה קבועים, יגיע פרק רביעי ויגיד, נו נו, מה לעשות? וצריך להגמיש. צריך להגמיש בדרישה וחקירה, צריך להגמיש במומחים, אנחנו יודעים, צריך להגמיש בשלושה, הכל בסוף יתגמש. למה? כי לחכמים יש כוח לתת לעולם הזה להתנהב.
זאת שאלה, אם אנחנו אומרים שזה סמכות אלוהית, אז מה פתאום אני כאילו, מה פתאום אני מתגמש? זה הסמכות הכי גבוהה כאילו שיש לי.
טוב, בעצמם, זאת שאלה מצוינת, התשובה של הגמרא היא שזאת לא שאלה. בסדר, הגמרא מציגה את זה כהנחה.
אלוהים באים
על זה. אם אין, אז אם אין, אז אני לא יכול.
ואתה מנסה
להגיד את זה. מה זה?
אתה
מנסה אבל להגיד שזה כן מעדד את זה.
אני רוצה להגיד שזה מעדד את זה כסימן קריאה ולא כסימן שאלה. אתה אומר, איך יכול להיות? אני אומר, הגמרא אומרת, ככה זה יכול להיות, זה הסיפור. היא אומרת, אני נשען על זה, על הלווים, שלא תתנדלת בפני הלווים, יש לי אחריות בפי הלווים.
או בזה שמביאים את הרחב, בזה ש...
או בזה שמביאים את הרחב, אני בעצם אומר שבתוך התורה עצמה יש מערכת יחיד.
זה נראה לי כאילו באמת הפוך לגמרי, כאילו בקטע, כאילו...
ממה?
מערכת אנושית הרבה יותר הגיוני שיצטרך שלושה ומומחים.
זהו, אני
כאילו... ובמערכת אלוקית, כאילו בגלל שהוא תשמע שתה, גם בן אדם שלא מבין כלום, אלוקים יכול לתת לו את הכוח, כאילו... זה נראה לי ממש הפוך לגמרי, זה
בקטע. כן, כשאתה במערכת אלוקית, אתה כאילו קצת מדבר על איזשהו סוג של נבואה. ובנבואה באמת משה רבנו ישב לבד. וכשאתה מבין מערכת אלוהית לא כנבואה, אלא כמקום שבו הדיינים מכילים את דבר האלוהים בתוך הארץ. ודיברנו על זה שכדי שאדם יוכל להכיל את דבר האלוהים בתוך הארץ, הוא צריך להיות רחב כתפיים. שלושה, זה אלוהים ניצב בעדת אל. יש איזשהו סוג של שרה, יש איזשהו סוג של קבורו, שהוא הפורום שמסוגל להביא את דבר השם. משפט שהוא משפט מקומי, בוא נשב רגע אחד בהפסקה. אני אשב, זה הרי לא מתיימר להיות אמת, אלא מה זה, או צדק אלוהים, מה זה מתיימר להיות? בוא נסתדר.
אבל דווקא שלושה, לא, כאילו, אני מסכים עם עצמי ש... כשדיברנו על ההבדל בין שלושה לאחד, אומר איפה המקור של שלושה בשיעור הקודם, אז ואיננו סברה על אחד, שכשאמירה שאני אומר שאחד יכול לשפוט, זה אמירה שיכול להיות שיש דין, כאילו שמזווית ראייה אחת אפשר להגיע לאמת.
נכון.
וכשאני מביא שלושה, אני כבר אומר, צריך כמה זוויות, וזה מקומי, כאילו, זה הכל יחסי. כאילו, ואז האלוהים הרבה יותר מסתדר לאחד, שיש אמת מוחלטת שהקדוש ברוך הוא דין אמת שהוא חייב להיפסק, ואחד יכול להגיע אליו, לא צריך
להיות בנייה. אתה קצת פותח לנו צוהר למשהו שאתם תלמדו בלעדיי בשבוע הבא, וזה את הסוגיה של רבי יונתן ורבי יושיע. כלומר, איך לקרוא את הצורך באלוהים, אלוהים, אלוהים, מאיפה מגיע השלושה לבית הדין האלוהי? אבל הגמרא כרגע אפילו לא עושה את זה, אלא אומרת, אני עסוקה בשאלת המומחיות, או בשאלת האדיוטות, ואני מוכנה לוותר בגלל סיבות אחרות. את הצורך בשלושה הזה, הגמרא תדון בו בדף הבא. אתה צודק. וזה במובנים עושים חלק מסוגיית הפתיחה, והיא תנטה למקום שלך. כי היא תקרא את הצורך בשלושה כדי שיהיה בית דינותה.
ואז האמירה בסוגיית הפתיחה ששלושה זה אלוהים, זה כבר מראש מוותר על המוחלטות של, כאילו אומר, מה זה אלוהים שאני יכול להציל בעולם? זה הסמכות של הרבה אנשים שמביאים, כאילו, של מס,
נכון.
ולא של צדק מוחלט.
אני שומע. לא של מסה, אלא של יכולת הכרזה, הרשעה. בקריאה הזאת.
אני לא אוהב את הקריאה של ה... כאילו, של להגיד שהמצב האידיאל הוא אלוהים, אבל אנחנו לא שם. כן. כי כאילו... כי... לא רק שם... הארץ נתן לבני אדם, כאילו, נראה לי, יש איזה קטע שהמשפט אמור לבוא מפה, ולא מלא משפט. וכשהמשפט מגיע מאלוהים, אז כאילו, אז כאילו, מה לי חבל בו, לא? מה לי חבל בו, מה לי חבל בו, לא? זה משהו כאילו, ואני לא רוצה, אני מעדיף את אלוהים לדלת בפני נובים, שזה כאילו, זה הלפנים, זה דווקא בני אדם, כאילו.
כן, אבל כשאתה, אני מסכים איתך, אתה אומר, אני... כמו שאומר שם הרב יוסף, הייתי ולא אח מיני, כן? אני מעדיף שלא יבוא המשיח ולא רוצה את המחירים, לשלם את המחירים של הדבר הזה. אבל עדיין כשאתה אומר את האמירה הזאת, אתה אומר, זה אומר שהיה פעם, אולי לא היה אף פעם, אבל יש סיפור כזה של איזשהו עולם, ואני מודע מראש לזה שאני חי בעולם שהוא לא העולם הזה.
אני חי בעולם שהוא לא
העולם הזה. ואולי טוב לי אותו. בסדר גמור. בסדר גמור. אני רק אומר, אתה כאילו מייצר את העולם שאתה לא חי בו. זה מה שאתה אומר, מה הוא עושה פה? זה מה שאני רוצה לטעון. כלומר, אם הסוגיה לא הייתה בונה כל כך חזק את האלוהים, ואת השלושה, ואת בית הדין, ואת רבי חנינא כאיזשהו סוג של ויתור על רקע המציאות, אז כאילו היה משמע שאוקיי, זה הסיפור, שלושה, זבלה וזבלה, או בצדק לשפוט עמיתך, או כמו שביכלר כותב, גם 71 בעצם נשענים על איזשהו סוג של כל אחד יכול לשפוט את השני. הגמרא לא הולכת לשם. היא פותחת באמירה שאומרת סנהדרין, סנהדרין, ואז היא אומרת, לא. אבל היא משאירה את הסיפור הזה למעלה.
זה מחזיר אותי כאילו לשאלה שהטרידה אותי לפני שפתחנו, בכלל בבנבו, שכאילו לא ברור במה, האם סנהדרין זה רק בשביל להשליט סדר, או שהיא באה להנכיח תורה אלוקית. כאילו אם אנחנו אומרים שזה לא רק בבין אדם לחברו, או להשליט סדר במציאות, אז יש פה מתח חדש, אנחנו רוצים ערכים מסוימים מאוד אנכיים פה, שהם... וזה יתבטא לא רק בלדון אנשים בהלוואות, אלא גם בפסוק הלכה.
מצוין.
זה ישר.
מצוין. ואז יבוא רבא ויגיד, וזה רבא שעוד לא ראינו אותו ונראה אותו בסוגי השליחותיו ובזה נסיים, יגיד רבא, החלוקה היא בין כנסות לבין משהו שהוא לא כנסות. כלומר, כנסות, במובן של להגיד, לא רק אתה חייב לו 50 שקל ואתה לקחת לו, אז תיתן לו חזרה, אלא אתה לא בסדר, עברת כלפי שמיה, אווירה פלילית, כונס אותך, אומר רבא, את זה אנחנו לא יכולים. בבבל. למה? צריך ללמוד בבקם. מה אנחנו כן יכולים? צריך ללמוד בבקם. אבל בעצם הדיון הזה עכשיו הוא דיון שהוא משיק מאוד לשאלה, רגע, אז מה בעצם הסמכות שלנו? ומה בעצם המוטיבציה שלנו? ומה בעצם הגבולות שלנו? וזאת שאלה טובה, ועליה נמשיך לדבר בעזרת השם בהמשך. ברמה המתודית, עוד פעם, אני אומר, תשימו לב מה עשינו, פירקנו בשבוע שעבר, בשיעור שעבר, את הממורות המוראיות, ניסיון להבין מה הסוגיה המקורית שעמדה פה בעצם לנגד עינינו. ואחר כך ראינו, לא הסתפקנו באמירה מחקרית, שהרבה פעמים היא אמירה, אני אומר לכם, שאמירה מעצבנת, שאומרת, זה האמירות המקוריות, וכל זה תוספת מאוחרת. אוקיי, ו... מי שהוסיף את התוספת המאוחרת רצה להגיד משהו, בוא נראה מה הסתם מה עושה פה, מה הפרויקט של הסוגיה. לאן הסוגיה הולכת? עכשיו, אני הצעתי את עמדתי, אפשר דרך אגב להסביר את זה אחרת. להגיד שכל המוטיבציה של הסוגיה היא, צריך לנסות לשכנע. אבל אני אומר, אם אתה לוקח את האמירות בשחור, כן, במרכאות, ואתה מבין שהן לא טבעיות לסוגיה, או לפחות לא הכרחיות לסוגיה, וגמרי אם היית רוצה, היית דוחה אותם, אלא שהיא בונה כאן איזשהו נתיב, והיא הולכת לאנשהו, אבל יש לה מוטיבציה. ואת המוטיבציה הזאת בעצם צריך לנסות ולזהות, בעיקר כשמדובר בסוגיית פתיחה, אבל לא רק. אנחנו ממשיכים. כמו שאמרתי, בעזרת השם, שתי סוגיות שהוזכרו פה, סוגיית שליחותיו וסוגיית גיטין, שבשתיהן מופיע מושג של הודעות והלוואות, לדיון, מה המקורית מביניהם ומי העתיקה מאחת אחרת, מוכן להמשיך להתווכח על זה. מחר בעזרת השם קריאה עם רבי אלישיב, בעזרת השם בשבוע הבא, עוד העמקה בשליחותיו, רמב״ם, יום חמישי גם, בעזרת השם, נכון? אני עוד פה, בשבוע הבא, העמקה בשליחותיו, רמב״ם, בסדר? רמב״ם מדהים ומפתיע ומיוחד במינו, וקצת קצות, נקשתי מרב נועם לתת לכם איזה שיעור בקצות, ואחר כך נעבור לרבי יושע ורבי יונתן בדף ג' עמוד ב'. עד כאן.
תודה רבה.
תודה רבה.